שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, כשאני פוגש אותך זה כבר נהיה טוב מאוד. זה גם אומר שסוף השבוע שלנו הגיע, וזה גם אומר שאנחנו כאן, ולפחות אחד מאיתנו, אם אין לו עבודה אחרי שעת ההקלטה, אז הוא גם ימשקה.
כן.
את היום תהיה על קפה, שזה גם כן. סוג של סם משנה תודעה.
נכון.
או לפחות מרץ.
זה בלי קפה, לא חושבת, אני עשיתי לא מזמן בדיקת רגישויות במזון, ואני כל כך, ואמרתי שבאמת אם מתגלה לי רגישות לקפאין, אפילו יותר מאלכוהול, אז באמת אין טעם לחיים האלה.
אבל יצא בסדר הכל, אנחנו יודעים, בואי נרגיע את המאזינים.
נרגיע.
המאזינות והמאזינים שדואגים. אני מצאתי חנות משקעות באחת מתחנות הדלת בכניסה לביתי בראשון, שמוכרת באחלה מחירים, ואני שונא בדרך כלל לעשות חבר מועדון בכסף.
כן.
אבל פה זה עלה 20 שקלים, בניגוד ל-50 ו-70 ו-80 במקומות אחרים, וקניתי קוורבו נחמד ב, אתה יודעת, 10 שקלים הנחה בגלל המועדון הזה, ו... עוד החדשה של גולדסטאר, הלונג ברו, או הסלו ברו, סליחה, של 10% אלכוהול, זה כל כך כיף, אני בחיים לא נהניתי מבירה, זה כמו לשתות שוקו, לא יודע, יש שם טעם עשיר כאילו. אני יודע שלאנשים לומר לשתות שוקו על בירה, אני רק מוכילו לקודש, אבל את מבינה למה אני מתכוון, יש טעם עשיר.
לגמרי, כן.
כאילו מרגישה את האיכות.
יש חיים בפריפריה.
כן, כן. אפרופו פריפריה, אבא שלי לא אוהב שאני קורא לחיפה פריפריה. חיפה היא לא פריפריה במובן החברתי, אבל גיאוגרפית היא פשוט לא בתל אביב. אני מת על חיפה. אני אומר עכשיו בנסיבות מסוימות הייתי מת לשוב לגור שם, כי אחד הדברים זה שכשאני מגיע לחיפה, זה בונבוניירה. עכשיו, זה נכון שהשבוע הייתה לי חוויה אקסטטית בסמי אופר, אבל בוא נודע על האמת, סמי אופר זה חיפה טכנית, משפטית, על פי שטח השיפוט, אבל זה לא החיפה שאני מדבר אליה. אני מדבר על חיפה של הקרמל, של הדר, של העיר התחתית, של השוארמיות, של מקום שנראה כמו חזרה לשנות ה-60. את יודעת?
כן, כן.
יש גם בתל אביב מקומות כאלה, נכון?
בתל אביב יש עדיין מקומות כאלה, למרות שהעיר ממש מחדשת פניה, אבל אני לא יודעת אם זה במובן הטוב, כי הם לא משמרים את כל המבנים, הרבה פינוי בינוי, וכתבתי על זה לא פעם, שזה קשה, כי זה להרוס את ההיסטוריה ולבנות אחת חדשה, זאת אומרת, זה לא לשמר את הישן כמו שיש באירופה, למשל, זה מציק לי קצת, אבל... אני אומרת, כל עוד בבניינים החדשים יהיה ממד, אז לפחות, אז זה חצי נחמה.
את יודעת, אז אגב, מכל ענייני אלכוהול, בסוף מה שרציתי להגיד זה שאני שותה טקילה, קראתי באיזשהו בלוג של אלכוהול, שאפשר לשתות טקילה כמו וויסקי, on the rocks, וכיוון שכבר די קיץ וחם, אז אני שותה לראשונה בחיי טקילה לא נקי בשוט או צ'ייסר, אלא on the rocks, וזה חביב, בעיקר הריח המאושן.
טקילה זה נחמד, האמת ששתיתי שבוע זה יין, שזכיר לי מאוד טקילה, עם מליחות וחמיצות של מלח ולימון, שזה טעמים שאני מאוד אוהבת.
נכון.
אז תענה לך מהטקילה, לחיים.
תודה, לחיים, צ'ירס.
תראה, אנחנו שנינו, מה שנקרא, לא מאותו כפר, אבל כמעט. לך יש אליפות, לי יש, אני פספסתי אתמול את הגביה, מה שנקרא.
כמעט היה לך גביה.
כמעט היה לי גביה, וזה בסדר, אתה יודע, תראה, אין ספק שלמכבי חיפה הגיע לקבל את האליפות, באמת לזכות אחרי הרבה שנים, ואני, אתה יודע, כאוהדת הפועל, אני רגילה, שנות ה-80 all over again, אני רגילה להפסיד, אנחנו גדלנו על זה שאנחנו לא יודעים איך להתמודד עם ניצחונות, זה משהו שאבא שלי סיפר לי.
אז אני רוצה להרחיב רגע בנושא הזה. תראי, כן. קודם כל, אני תכף אתייחס למכבי חיפה, אבל באמת בואי נדבר על הפועל. מה שכאב לי בגמר הגביע של הפועל, זה שהתגובה לפסילת השער הייתה כל כך לא פרופורציונלית. עכשיו, נכון, לקח זמן, ולהם לא היה את המוניטור, לנו בעמדת השידור, כן. אני ארגנתי כאשר אני צופה באחד מספקי הטלוויזיה, אני יכול לראות במגרש גם, אבל... האכזבה, הקטע הזה של ללכת אל השופט, לצור עליו, כן? לא לאפשר לו לגשת למסך. אחרי זה, קלינגר שנפגע מהאוהדים בצלק מבחינתו, אבל לעשות את התנועה הזאת, הוא וסלים תואמה. וזה מביא אותי, ואיך זה קשור לבונבוניר? זה קשור, מכיוון שמצד אחד כן זה דחקה וזה נחמד, ויש את הרומנטיקה הזאת שכולנו נדבקים בה מכם מועדי הפועל תל אביב, בזכות אריק איינשטיין, איזה מסכנים האוהדים שאוכלים את הלב וכאלה. אבל אני מרגיש לפעמים שזה הולך צעד אחד רחוק מדי. כאילו, אתם פאקינג הפועל תל אביב, אתם ענקים. אני לא יכול לסבול את זה שאתם הקורבן כל הזמן. זה מטריף אותי.
תראה, אני
נגיד... אתם לקחתם לנו אליפות. עם ערן זהבי לפני עשור.
אני נגד אלימות, כמובן. אני לא בעד מה שהיה אתמול. אני כן מגנה גם את המאמן וגם את זה, אבל אתה יודע, זה בסך הכל, בסופו של דבר זה כדורגל. יש יצרים שיוצאים ברגעים האלה, לא שזה מצדיק אלימות, אבל אני גם בעצמי קיללתי אתמול בטוויטר, ואגב מחקתי את מה שכתבתי. כי אין מה לעשות, זה כדורגל, זה יצרים, אני בטוחה שאם הייתי במגרש, היו יוצאים ממני דברים הרבה יותר גרועים, מה שיצאו ממני אתמול. ושוב, נכון, אנחנו לא צריך לעודד אלימות, בטח שלא מה שקורה בשנים האחרונות במגרשים, וכן, הייתה עבירה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים ללמוד להפסיד בכבוד, זה קשה. זה קשה מאוד.
תראי, בסוף הייתה לכם הופעה אירואית. אף אחד לא ציפה.
כן, כן, כן.
אף אחד לא ראה בעיני.
לא ציפה, אפילו אנחנו, אפילו אני לא ציפיתי לגול השני, אבל אתה יודע.
כן. אז אפרופו ילדות, עוד לפני ילדות, תראי, אנשים, יש קטע כזה, כיוון שבשנים האחרונות, אני רואה אנשים יוצאים מארונותיהם הפוליטיים.
כן.
אז אני פחות עוסק בזה. א', גם אני מודה בכנות, אין לי איזושהי, אני לא נמנה על מחנה פוליטי באופן קבוע. אני מחליט בקלפי רגע לפני. ולרוב אני שונא סגידה.
כן.
אז זה דבר שאולי יכול להפיין אותי כאילו כמחנה מסוים כרגע. אבל מה שכן אפשרתי לעצמי זה כן טיפה לשחרר, וכששואלים אותי, אז אני, תדעת, וגם בוא אני מאוד עוזר לזה בתוכנית בגלי צהל בעושים ספורט, אז הוא כאילו אומר, אתה אוהד מכבי חיפה. עכשיו, העובדה הזאת היא נכונה, אבל היא נכונה כשאני יושב ביציע, או כשאני רואה בטלוויזיה. היא לא נכונה כשאני משדר, מכיוון שמה שקורה לי בשידור, הלוואי והיה קורה להרבה מעמיתנו שעוסקים בלדבר על פוליטיקה יום-יום. אני נהיה מה זה ניטרלי, גם אתמול. אין לי סימפתיה למכבי תל אביב בעונה הזאת.
כן.
וגם להפועל אין לי זהבה מיוחדת, אבל אני רואה, ואולי זה מה שכיף במגלומניה, כי אני רואה את עצמי, אני צריך להצליח בשידור הזה. אני גדלתי עם חלום לשדר כדורגל, וכל שידור כזה הוא ניטרלי. שמחתי בגולים של הפועל, כמו ששמחתי בגולים של מכבי, ואני לא יודע בכלל אם אפשר לקרוא לזה שמחה, זה פשוט תיאור של התלהבות מכדור שנכנס לרשת. אז אני, כיוון שאני יודע לעשות את הדיכוטומיה הזאת, וגם מכבי חיפה חוטפת ממני לא אחת, זה אגב למדתי מועדי הפועל, לחבוד בקבוצה שלהם, שהיא לא טובה. אז אני משחרר בהקשר הזה, ואין לי בעיה להודות בזה. וזה, כל זה היה פתיח, פשוט לדבר על בונבוניירה, שאני, את יודעת, צופים בשידורי הארכיון של הערוץ הראשון, של משחק האליפות של מכבי חיפה הראשון. נדמה לי שזה היה בקריית חיים מול רמת עמידר. איזה הבדל בין איך שדברים נראו אז, המגרשים נראו אז כמו אורוות, קריית אליעזר נראתה.
נכון.
אחרת לגמרי ממה
יש היום מגרשים שעדיין נראים כמו אורוות, אבל כן, אבל כן. אתה צודק, זה מוזר. אני מודה שכשהייתי בבלומפילד לא מזמן, אני קצת התגעגעתי לאצטדיון הנשן והרעוע. יש נכון שתמיד, אתה יודע, כשתשים לחול, והייתי קצת במשחקים בחול, אז אתה רואה את הגדול, ואתה אומר, וואו, איזה מדהים, איזה זה, זה לא... ובאמת הייתי מגרשים הגדולים בעולם, אז אתה אומר, יו, חבל שאין את זה בארץ, אבל אז כשעושים את זה בארץ, זה מבאס קצת, כי זה הורס לך את זה הורס לך את הפשטות, השכונתיות, אצלי לפחות.
אז היית רוצה יותר להיות בצדנים שהם מורבות?
אני לא יודעת, אני פשוט, אני, תשמע, אני חושבת שכדור, אני פחות, אני אוהבת ספורט היום, אני אוהבת כדורגל, אבל אני עדיין חושבת שהאהבה שלי לכדורגל היום היא לא מעודכנת כמו נשענת על עדי הנוסטלגיה של פעם. אני לא חושבת שהכדורגל הישראלי מאוד מאוד מעניין אותי היום. אני כן רואה את היורו ואני רואה משחקים, אבל הקבוצה שלי לא מעניינת אותי כמו שהיא עניינה אותי לפני 10 שנים.
כן.
ממש לא, זאת אומרת, אני בכיף מחמיצה משחקים, אז לא, זה משהו שהוא חלק ממך, אבל אתה כזה...
אני באמת חייב להגיד לך שיכול להיות שאם לא הייתי עורך חדשות ספורט, אז רמת העניין שלי הייתה משתנה לפי הפנאי. כלומר, כן. יכול להיות שמצד אחד כשאתה לא עובד, בסיקור של משחק מסוים, אז אתה יכול יותר ליהנות ממנו. מנגד, יכול להיות שפשוט לא הייתי רואה. זה באמת מאוד, מאוד, מאוד תלוי.
זה קרה, זה היה לי בתיאטרון, אגב, כשהתחלתי לשחק בתיאטרון, אז פתאום לא יכולתי לצפות בהצגות. היה לי מאוד קשה. למרות שנגיד בעיתונים זה לא קורה לי. אני עדיין קוראת את כל עיתוני השישי, על אף שאני עד היום בשעות הבוחרות מתעסקת בסגירה של מדורים. זה, פה זה לא עבד.
אני פחות קורא מדורי רכילות, כי את יודעת מה קרה לי? אם בעבר, ובשנות הנעורים שלי זה היה גיל ריבה בעיקר, נכון? שליחות קטלנית. המדור אגב קיים עד היום, רק עם כותבת אחרת.
נכון.
והייתי קורא את זה בשקיקה, ממש. אבל א', אני חושב שהיום האנשים פחות מוכרים, זה אגב קורה בכל דור. את יכולה לשמוע בשאלות אישיות של אגמון, עם שייקה בן פורת, שניהם על הירחמם, כן? את שומעת איך בשנות ה-90, עוד לפני שאנחנו בכלל ידענו לקרוא מדור רכילות לדעתי, הוא אמר לו, אני לא מכיר את הסלבריטאים, אני לא מכיר את הידוענים האלה. אז אני מודה שגם אני לא מכיר. כי אני חושב שבסוף, הקטע של מדור רכילות, לפחות היום, זה לנסות לייצר משהו שהוא אולי מלאכותי יותר, כי כולם היום, את יודעת, אני קורא לזה כוכבות, או גם כוכבי פומו, במובן הזה שאנשים מייצרים את הרכילות בעצמם, הם לא צריכים שמישהו יכתוב או ידליף עליהם.
כן, נכון, נכון. אני זוכרת שעוד חיינו בעידן של שסלבריטאים היו מסמסים לפפרצי. זאת אומרת, זה היה ממש לפני 15 שנה, זאת אומרת, זו הייתה איזו תופעה, זה מוזר, זה מאוד מאוד מוזר, איך פתאום אנחנו, כל אחד באינסטגרם שלו, וכוכבי פומו זה... זו הגדרה מעולה. אבל כן, אני לפעמים צופה בגיא פינס בשביל הכיף, בשביל ניקוי הראש, שאני לא באמת מכירה אף אחד שם.
אגב, אני חושב שהוא עושה טלוויזיה נהדרת, שהוא עוטף את הדברים.
נכון.
זה צריך להחמיא לו. טוב, הכן כהרגלך, כהרגלך, תראו, האמת, אני רוצה להודות, טליה עובדת הרבה יותר קשה ממני כל השבוע, לא רק על הפודקאסט, אלא באופן כללי עובדת הרבה יותר קשה. רק אני מפונק, היו לי השבוע שני עניינים שגמרו אותי, הנסיעה לחיפה 3 שעות קדימה, 3 שעות בחזור, ואת יודעת, ואני רק רוצה להסביר את המתח הזה, הרי מה המתח? זה לא רק לצפות במשחק, אחרי זה אתה צריך להתפלח לחדר הלבשה של מכבי חיפה, לקבל אוקיי מהדובר, להקליט שני רעיונות, אתה צריך בבוקר לייצר מוצר שכולל משהו ייחודי, כי אתה יכול לזרוק את האות השביעית באלף בית, אבל אתה כן רוצה לייצר משהו, וזה היה שווה את זה. אותו דבר אתמול, אתה חוזר הביתה בערך ב-2 בלילה, עד שאתה נרדם זה 3, ואתה בג'טלג מטורף. וקשה לדעתי להירדם, גם לאוהדים, לא רק לשדרים.
נכון.
קשה להירדם אחרי משחקים כאלה.
קשה להירדם, אני מודה שאני חצי ממשחק, שמעתי את השידור שלך בדרכים, כי הייתי בדרכים, כי עבדתי, חזרתי הביתה, ראיתי את החר, כמעט כזה את הסוף כבר בטלוויזיה, ובאמת נשאבתי לשיח טוויטר מאוד מאוד מיותר, נרדמתי באחת. כן, זה קמים בבוקר אחר כך מוזר, זה קצת כמו אחרי מסיבה ששותים בה יותר מדי, ולאו בקטע טוב לפחות אצלנו. אז תראה, באמת השבוע קרו כמה דברים שאני חושבת שכל הבחירה של בוז'י הרצוג היא כל כך בונבוניירית, ולמה? מכיוון שאביו, נשיא המדינה, חיים הרצוג, הוא הנשיא של הדור שלנו, אתה יודע, זה נשיא ה-80s האולטימטיבי, אפשר לקרוא
נכון.
את זה כך, נכון? אתה בטח זוכר אותו
כילד. זה היה הנשיא כן, שלנו במובן של הילדות, כלומר, כשאת
כן.
ואני היינו בשיא ילדותנו, למרות הפער הקטנטן בינינו, נכון. עדיין זה היה, כלומר, אני לא זוכר נשיא בילדות שלי, חוץ מחיים
חוץ מהרצוג, בדיוק, כן. בדיוק, ואני זוכרת אותו ממש כדמות. עכשיו, אתה יודע, זה מעיניים של ילדה, כי זה באמת, באמת שנות ילדותי ב-80s. חיים הרצוג נראה לי כמו רובי ריבלין היום, שזה היה כזה חמוד, זה נשיא חמוד. והלכתי טיפה ארכיונים כדי ככה להסתכל, ומצאתי באמת זה, כמובן מהעולם הזה גם, אני חושבת שמשנת 86, אני לא זוכרת בדיוק את השנה.
מדהים אגב, עד כמה העולם הזה עושה לנו את זה באותו עיתון, שגם אם הוא בשחור לבן, הוא כל כך צבעוני.
הוא ממש, כן. ובאמת, ועברתי בכל מיני עיתונים, ויש לי ככה כל מיני, מכל מיני עיתונים אחרים, אבל יש משהו בידיעות של העולם הזה, שהם ידעו, אני חושבת קצת כמו עיתון חדשות, להיות משהו כמו הקופירייטרים של האייטמים, זאת אומרת להוציא באמת את המיטב, את הקליק בייטס של פעם. אז הנה חיים הרצוג אומר, אחרי בחירתו קשה לי להאמין שנבחרתי לתפקיד. מחוץ לבית ברחוב באזל 49 בהרצליה פיתוח, לא התגודד המון רע, ורק שוטר שהוצב שם יברמז למהפך שהתחולל בחיי דיירי הבית. אורה וחיים הרצוג אינם אנשים אלמוניים, ובכל זאת יש הבדל בין תפקיד המסביר הלאומי, חבר כנסת ושגריר ישראל באומות המאוחדות, ובין תפקיד נשיא מדינת ישראל. שאלתי את חיים הרצוג, איך אתה מרגיש רגע אחרי שנבחרת לשמש כנשיא מדינת ישראל? אני עדיין לא מעכל את זה, קשה לי להאמין שנבחרתי לתפקיד כל כך נכבד. אני מתאר לעצמי שירגיש את זה בעוד כמה ימים, כעת מוקדם מדי לנתח את הרגשות שלי, זה ממש מקסים. עכשיו, אם אתם זוכרים את הנאום הקצר של בוז'י מאתמול, עכשיו, אורה הרצוג הייתה נשיאת המועצה לארץ ישראל היפה, היא לא משתגעת אחרי עיתונאים, וגם את הרעיונות שנתנה בתקופת מועמדותו של בעלה, היא נתנה בקמצנות מרובה, ובשום פנים ואופן היא לא הסכימה לערוך אותם בביתה, אלא במשרדה שבתל אביב. אז הנה, שואלים אותה, איזו אשת נשיא את רוצה להיות? אני רוצה להיות אשת נשיא טובה. אתה יודע שזה משפט מעניין.
אגב, אני רוצה להגיד משהו. חיים הרצוג אומר שקשה לו להאמין שהוא נבחר לתפקיד. אני חושב שהדבר לא דומה לגבי בוז'י, מכיוון שיצחק הרצוג עשה את המירב והמיטב כדי להיבחר במשך 4 שנים. גם הרעיון הגאוני של ללכת לרשות הסוכנות, לנטוש את המערכת הפוליטית, ללכת לתפקיד של העולם היהודי. הרי יש שני תפקידים שהם מקפצה לנשיאות. זה יושב ראש הכנסת ויושב ראש הסוכנות. ייתכן שיש עוד כמה, אבל הם לא עולים לי בשלב הזה. וטוב, תכף אני אספר סיפור על לא המנוח חלילה, אלא החי ואני.
החי ואני, נו.
לכל עיתונאי יש סיפור על יצחק הרצוג.
לך על זה.
עכשיו? טוב, זה סיפור בונבוניירי לגמרי. אנחנו הולכים עשור אחורה, ואני מגיע לשלב האודישן במכרז על ערב חדש. פעם היה רעיון הזוי כזה, בגלל שמשרד האוצר הכריח את החינוכית לעשות מכרזים, זה לא יומן, אני שמתי איזה סכום הזוי, כמעט שילמתי להם כדי לעבוד שם.
באמת, אוקיי.
סכום הזוי לגמרי, אבל היה את פרק האודישן. ואמרתי, את מי אני אביא לפיילוט שאני צריך לעשות? את האיש הכי זמין בארץ, את הרצוג. וביקשתי ממנו לבוא, והוא הגיע. האיש היה אז חבר כנסת, ופשוט הגיע לאולפני הטלוויזיה החינוכית, והתייצב לפיילוט, לאודישן. זה דבר שהיום אני מעריך אפילו הרבה יותר מאז.
מקסים, מקסים. ובסופו של דבר היית...
כן, הייתי 5 שנים.
זה שהגשת את ערב חדש, זה כל כך בונבוניירי לכשעצמו, כי ערב חדש הזה בשבילי היה כמו מבט. זאת אומרת, אתה יודע, בעיניים של ילדה זה היה המבט של אחרי הצהריים. זאת אומרת, זה הדבר הכי מכובד, הכי חגיגי, זה משהו שאני אפילו, אני אפילו לא יכולתי לחלום על זה כשחלמתי על סוג של קריירה שהיא.
זהו, אז אני חייב לומר, עם כל הערכה והאהבה, בסוף הגשתי את זה בשנים שהם הרבה אחרי השיא, כן, שנים שכבר יש לך 3 ערוצים, או לפחות 2 ערוצים מתחרים, כן, גם ערוץ 10 בזמנו, וגם ערוץ 2, כמובן 12 לימים, אבל כן, לצעוד במסדרונות האלה, לעבוד עם האנשים היקרים האלה של החינוכית, זה בהחלט, בהחלט היה כיף, יש לך קשקשת בכל מקום, וארונות הבגדים, כן. וזהו זה, לדעתי הבניין עומד על טילו, אני מקווה שעשו משהו,
בקלאוזנר.
כן, כן, בקלאוזנר.
אני חושבת שזה מסוג הבניינים שלא ירסו מהר בתל אביב. זה מסוג הבניינים ההיסטוריים האלה. אני רוצה להאמין שמשהו בעיר הזאת יישאר אותנטי.
כן. אני מאוד מעריך אנשים, וזה גם, תכף נצלול חזרה לארכיון, אבל לגבי הרצוג, אני שמח בשבילו. כמה חבטות שהאיש הזה אכל, כמה הערות על גבול הסקסיסטיות מיזוגניות, על טון הדיבור שלו, על ההליכה שלו לישון. טוב, האמת שזה באמת היה מוזר, אני רואה את המדגם והולך לישון. זאת אומרת את זה. אבל, אבל אני שמח בשביל אנשים שלא זוכים למלוא הקרדיט, ואז מביאים אותה באיזה שיחוק יצירתי.
נכון, נכון.
וזה מה שקרה כאן.
אני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, זה כבר לא משנה להיכנס לפרטים, אני כן חושבת שזו סנונית מבחינתי, לשיח אחר, אגב, גם מרים פרץ הביא את זה, זאת אומרת, לא הייתה לי פה איזו עדפה. אני רק אומרת, משהו שיח קצת אחר, מהשיח שקורה היום, ואפרופו, אני כן שנייה ככה פותחת סוגריים ארכיוני, מה שנקרא, כי לפני כמה ימים מאזיננו רפי שלח לי גם מסמך ארכיוני מעיתון מעריב בשנת 1982, קצת אחרי שפרצה מלחמת לבנון. זה מצחיק, כי היום כל מה שתמר זנדברג עברה באינסטגרם, ובכלל, לא צריך להיכנס לזה יותר מדי, כל ההסתה והאלימות כנגד חברי איש הציבור, וגם אפילו הילד שקד ובנט, אתה יודע, מהצד השני, כאילו, אז זה כתבה, כתוב מעט מנחם גולן, אני תוהה אם זה די מנחם גולן, מה שנקרא, אני לא יודעת. אז פשוט לא היו ציוצים, אבל אנשים פשוט כתבו מכתבים. פשוט כתבו מכתבים. אז הנה, לכבוד דורית שריד, אשתו של יוסי שריד, אנו כאנשי הביטחון חייבים להציע לך שעלייך להשפיע על בעלך שלא יתחצף בכנסת, כי אחרת אנו נביא לך אותו הביתה בצורה כזו, בכבוד רב אנשי הביטחון. עם פרוס השנה החדשה, ממש בכתב יד, רואים את זה 60-50-82, בכתב יד מאוד מאוד נשי ויפה, עם פרוס השנה החדשה, אנו מאחלים לך שתקבלי שיתוק בפה ובידיים לשולמית אלוני, שלא תוכלי לדבר ולא תוכלי לכתוב ולהשמיץ את ארצנו היקרה, במצב כזה תוכלי להמשיך לחיות הרבה שנים. אז פה יש באמת מיקי איתן ואמנון רובינשטיין, וכמובן אחרי שפרצה מלחמת לבנון, קודם תנועת המחאה, וזה פשוט מדהים, כי אנחנו תמיד מדברים על עכשיו, אנחנו הסתה ואלימות וזה.
כן.
זה מדהים אותי לגלות שזה באמת היה אז, פשוט הקצב ואולי החשיפה של זה הייתה איטית יותר, כי לקח לשים בול על הדואר, יכול להיות שהדואר הזה הגיע מהר, אני לא יודעת. אבל כן, השפה לא השתנתה, השפה ממש לא השתנתה. Unfortunately, הנה, גברת שולמית אלוני הכלבה, תיזהרי לך מהדברים שאת אומרת ומהדברים שאת עושה, את
עושה
את המדינה ושוברת אותה לחתיכות. אם לא תפסיקי, אנחנו נקשור אותך בלילה לאן? לשעון ביפו ונאנוס אותך לפי התור. אחר כך נפרק אותך עם גרזן קצבים לחתיכות קטנות ונפזר אותך לכל הרוחות. כל זה יקרה לך אם תמשיכי להתחצף לבגין. זה מדהים, זה מטורף. זה לא יאומן. אז כן, אז אין חדש תחת השמש, אנחנו ממש מקווים, אני מקווה.
אז בואי אולי נחזור באמת לרגע לבחירות לנשיאות, ואת פשוט הורדת כאן, הורדת כמובן מהרשת, כתבה מדהימה שאני רוצה להביא בקריינותי.
כן,
נשמח. על אורה הרצוג, כי היא מתייחסת גם לדברים שקורים היום. זה גם מתוך העולם הזה, כתבת פרופיל. אורה הרצוג, בת 55, אז, כן?
כן.
נולדה בעיר ישמעאליה שבמצרים כבת למהנדס ממשפחת אמבש, אחת המשפחות העשירות בקהילת יהודי מצרים. אחותה היא סוזי אבן, אשתו של שר החוץ בממשלות המערך, אבא אבן, אורה ובעלה מתגוררים בפרוור המצליחנים, הרצליה פיתוח, זה ענק. לומר, שמות התואר האלה, זה גדול, כמו שימצאתי, כוכבת הפומו, וזה okay. אפשר לומר על כל אלה באינסטגרם שמקיימות ארוחות בביתן עם שלל דמויות. יש אחת ספציפית שאני מתכוון אליה, אבל לא בא לי לנקוב בשמה כי אני בסך הכל מחבב אותה. ולא רוצה להיקלע פה לסכסוכים.
Okay.
טוב, בכל אופן. אז אורה ובעלה מתגוררים בפרוור המצליחנים. היא אישה מטופחת, משכילה, אישה של שיחות סלון. היא אינה מאשנת, מסורקת בקפידה, ובשעת שיחה היא שונה הקבועים במקומם, וידיה כמעט שאינן נאות. מונחות על שולחנה, כפי שאת כבר אמרת, במועצה לארץ ישראל יפה. הטלפונים אינם מצלצלים בלשכתה, ועל עדן החלון של המשרד הריק תלויה עדנית פרחונית. אני המצאתי את המילה עדנית, היא מתגעה. אגב, זה בהחלט יכול להיות, מכיוון שבסוף האנשים האלה היו כאן כשהמציאו וחידשו את השפה העברית. עכשיו שימי לב, אני מגיע לפואנטה. יש לה שלושה בנים ובת. בנה הבכור יואל, נשוי לביתו של המיליארדר תושב שוויץ, ניסים גאון, הוא מתגורר בז'נבה. איך אני מת שיכתבו עליי שאני נשוי לביתו. ביתו של המיליארדר, כן, מתגורר בז'נבה. זה נמשך, כן? זה לא נגמר כאן. הבן השני, מיכאל בן השלושים, קצין בצהל. מיכאל זה מייק הרצוג, שהיה ראש מטה במשרד הביטחון, והוא, אגב, אני צריך לומר, הוא בעלה של עורכת הדין שירין הרצוג, שיצא לי להכיר בהתמחות שלי. ואנחנו...
כן, עידן עורך דין, למי שלא הבין את זה
עכשיו. כן, בדיוק. רק פחות עושה מזה כסף כרגע. ושימי לב, הבן השלישי, יצחק, בן ה-22, סטודנט למשפטים, נקרא על שם אביו של חיים הרצוג, יצחק הלוי הרצוג, מי שהיה הרב הראשי של ישראל. ביתם רונית, זו אחות של בוז'י, משרתת בצבא הסדיר. אז הנה, פרטנו לכם את כל אילן היוחסין, ועוד משהו שאני לא יודע אם ידעת, טליה.
מה?
אבל האם ידעת ששמו, שם הלידה של חיים הרצוג, הוא ויויאן.
ויויאן, יש משהו עם הכינויים במשפחה הזאת שזה משהו, כן, שם ויויאן.
אני רק חושב, אני רק לא בטוח, אני לא יודע אם זה כינוי או השם המקורי, כן.
זה כתוב בסוגריים עם גרשיים, יכול להיות שזה אולי שם אירי נפוץ, אנחנו לא יודעים, ואתה ידעת, אני האמת שגם לא ידעתי שהוא בעצם קנה את עולמו בציבור הישראלי כפרשן רדיו בימי החרדה.
אוי, זה היה גדול.
במלחמת ששת הימים.
בטח, זה על תקליטים, זה מונצח על תקליטים של כל ישראל. הוא היה הנחמן שי, או אם תרצי, וואי וואי, איך ברח לי, זה הכל בגלל הקוורבו. הפרשן של חדשות 12 במהלך הקורונה, גבי, נכון?
גבי ברבש.
כן, 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 ברח לי פרופסור ברבש כמובן. אז הוא היה, זה היה התפקיד שלו, רק שאז הוא היה הרבה יותר מרגיע והרבה יותר מטעם. אבל הוא קנה את עולמו.
גבי ברבש היה הפוך ממרגיע.
בדיוק, וזה בסדר, כי אנחנו היום, לדעתי אנחנו היום מחשיבים הרבה יותר מחשבה ביקורתית. ופעם, גם אם הייתה ביקורת, אז באמת עשו את הדברים. אני לא יכול לבוא בטענות לעיתונות של פעם. את יודעת, מתאר שייקה בן פורט, שהיה שליח ידיעות בפריז, שהוא עשה אז פעולה, אם נדמה לי עם אחד מהשירותים, אולי המוסד, פעולה להעלאת ישראלים, פעולה כסוג של סוכן. והוא אומר, תראו, אנחנו אז היינו לגמרי מטעם, אבל אל תאשים אותה, אנחנו בסך הכל רצינו לבנות פה מדינה. ובאמת, עליית ואני קיבלנו את זה על מגש הכסף כבר.
כן.
אנחנו הדור השני או השלישי, לאנשים שבאו לכאן ב-48 או שהיו כאן, ואין מה לעשות. אבל מצד שני גם אי אפשר לשפוט אותנו, כי אני חושב שגישה ביקורתית היא הרבה יותר טובה מאשר סגידה. אם יש משהו שאני לא יכול לעלות על הדעתי, אני, חוץ מאולי גברת אחת, שגם את סוגדת לה, אין אף סגידה בחיי, זה נראה לי פסול.
כשנוכל להתחיל להריח אנשים, ואם מתעסקים לבוא, אז אנחנו נוכל להגיד למי אנחנו סוגדים.
מעניין אם מתעסקים לבוא.
אני בטוחה שיתעסקים, אבל כשיבשילו התנאים, מה זה נקרא.
כן, כן. לא, אגב, התנאים יכולים להבשיל, פשוט אנחנו לא רוצים להכריח אנשים לשבת עם לפטופ ומיקרופון, כי זה יכול מסובך להם, אבל תנאים קיימים. טוב, מה עוד על שולחננו?
האמת שאני רוצה לקחת לך לנושא אחר לגמרי, לעוד משהו שכאילו טרנדים שחשבנו שאנחנו ממציאים את הגלגל וכולם, ודווקא לקחת לך לתחום הננתנות, טרנד קולינרי שהתחיל כבר בשנה שעבר, התחיל קצת לפני הקורונה, ואז הייתה איזו הפוגה, ועכשיו הוא חזר לפחות בשכונה שלי, פיתיות. יענו מה שנקרא פיטה עם מילוי, אז זה התחיל עם, כאילו התחיל עם אייל שני, וזה תחת כל עץ רענן, והנה פתחו עוד איזה פיטה פנדה, ופיטה בסטה, ופיטה whatever, שזה כאילו הפלאפל הגורמה של דורטית.
שמה, שמכניסים את הכל לפיטה, או שזה פיטה אפויה כמו הרייס?
לא, לא, לא כמו הרייס, שזה מכניסים הכל לפיטה, אבל זה לא פלאפל ושווארמה, אלא מכניסים לך מנות, מה שנקרא מנות גורמה, פיטה עולה בסביבות 40 שקל, ויש שם כל מיני שילובים, וזה באמת נחשב מעדן גורמה, אלא שאני מדפדפת לי, באחד מגיליונות, אני משהו כמו היום לפני 1987, ממש שמיני למאי 1987 של העולם הזה, ואני רואה בילוי, פיתה על החוף. בטח קורה לכם לפעמים שאתם מתים מרעב, הבטן מקרקרת ואתם רוצים לקנות משהו שיסביע את רעבונכם. אבל מה? הכיס זועק הצילו. אתם מביטים בעצב בשקלים האחרונים שנותרו, ותוהים כיצד אפשר לסבוע איתם. הנה הפתרון, ביפו. מצויות זו לצד זו כמה מאפיות לפיתות. רגע, לא להיבהל. פיתות הכוונה לא לאלה מהפלאפל, אלא לפיתות חמות וטריות בהמון טעמים. זאטר, סומסום, פיצה, גבינה בולגרית ועוד. כל חתיכה עולה 1.5 שקל טעים, מסביע בעיקר זול. זוגות רומנטיים עם א' יכולים לשלב עם הפיתה טיול בנמל יפו הישן. וכי יש דבר יותר רומנטי מאשר זוג צעיר הפוסע בליל ירח על חוף הים ופיתות בידיו? זה אייטם זה אייטם מהעולם הזה 1987, ועוד אייטם, זה אומנם לא קשור, עוד אייטם שזה באמת מצחיק, כי האייטמים האלה מחזירים לי קצת את האמון באנושות. אתה יודע, אומרים שהגלגל מסתובב ואנחנו כאילו כל הזמן חוזרים אחורה וכל הזמן ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אז אני קצת מקווה שהידיעות מהסוג הזה יחזרו על עצמם, כי הדברים הפשוטים של החיים, איזה מין נאיביות כזאת, זה כנראה מחר, וכנראה היו אנשים פשוט קראו את המדורים האלה. אגב, את המדור הזה כתב שי קרם. האם זה שי קרם?
יש מצב. האמת שקיבלתי איזו הודעת יחץ ומישהו אמר לי, שי קרם המוכר לך, לגבי משהו אחר לגמרי.
אז אני לא יודעת אם זה השי קרם, אני יכול להיות. אז הנה כתרת נוספת של הייתם ממש חמוד, שקוראים לו סתם זכוכית. היפהפייה שבתמונה, אגב, תמונה של מישהי שנראית בול כמו פאולו רוזנברג, אינה רוצה לספר מה שמה. לעומת זאת, היא מוכנה לספר על אופנה חדשה שהגיעה לפתח תקווה, עיר האופנה האולטימטיבית. משקפיים ללא מספר? אגב, אני חשבתי שאני המצאתי את העניין הזה של משקפיים ללא מספר. מהיום לא צריך שיהיו בעיות בראייה כדי להרכיב משקפיים. מגיעה בשורה מפתח תקווה. מי שחשקה נפשו במשקפיים, הולך לחנות, בוחר מזכרת, ומרכיב לעדשות של זרוכת רגילה. בשביל מה זה טוב, אתה שואל? אז הבחורה, לעומת השם, מסבירה. זה מאוד מתאים לבעלי עיניים בהירות, מבליט את העיניים יותר טוב מאשר איפור, ויש גם עוד משהו, כשמרכיבים משקפיים, נראים יותר אינטליגנטיים, וזה מזכיר לי את הסצנה האלמותית מתרגיע של ארי דיוויד, הוא כאילו מאמץ משפחה אפרו-אמריקאית שמגיעה אליו, אחד הבחורים שככה גר איתו, הוא אומר לו, תרכיב משקפיים, אתה תראה איך אתה נכנס לכל מקום, אף אחד לא יבדוק אותך, אתה תראה חכם, מה שנקרא שחור חכם במרכאות, וזה באמת עובד. אז כן, אולי אנחנו צריכים להתחיל להרכיב משקפיים עם זכוכית.
שאלה טובה. אחד ה... כשאני וטליה, אתם צריכים להבין, מדברים על פורנו, אנחנו מדברים בעיקר על פורנו חיובי, על ללכת לעיתונים ישנים.
פורנו חיובי זה טוב.
ולהביט בהם. יש דבר כזה, נכון?
כן, נכון.
אז מה שאני עשיתי, אני פשוט, תוך כדי שאנחנו מקליטים, אני קורא כאן את העיתון חדשות של יום הקלטת התוכנית הזאת, השלושה ביוני 1984. ושימי לב, מה אני קורא על המולדת הישנה, על רומניה. הלן חזן מדווחת מווינה על רומניה. ילדים בכל מחיר ברומניה. טועה מי שחושב שניקולאי צ'אוצ'סקו רק מדבר על הגברת הילודה. אמנם הוא לא עושה הכל בעצמו, אבל מוריד פקודות לעם. בעבר כבר הטיל מס על הרווקים ומענקי לידה. סמוטריץ', רווקות מאוחרת, הנה יש פה.
וואו, וואו, וואו.
המקל והגזר לא עזרו. אחר כך הוא פתח חזית נגד גרדות, זה מה שעושים אחרי הפלה טבעית,
כן.
ואמצעי מניעה. כל רופא נתפס פעמיים בביצוע הפלה, אמר המנהיג הרומני, מסתכן בגזר דין מוות. איך הקיצונים בכל העולם, מימין ומשמאל, מוצאים את דרכם יחד, נכון?
ממש.
אז הסיפור של צ'אושסקו לא ויתר והחליט לפעול, הוא רוצה ילדים. בשבוע שעבר הגיעו למפעל טקסטיל בבוקרסט, המשטרה ורופאי נשים, ו-17,000 הפועלות שמעו כי הן צריכות לעבור בדיקה גניקולוגית במקום, שלא לומר גינקולוגית, כך צריך לומר את זה, כדי לבדוק אם עברו באחרונה, אלוהים שמור, זה כל כך עצוב, אם הם עברו הפלה לאחרונה. זה נורא, חלקם נמלטו דרך החלונות. וואו, תחשבי איזה מציאות מטורפת אנשים חיו בה. זה פסיכי, ואני חייב ממש למצוא ידיעה שמחה, מהר מאוד, כי אנחנו בסך הכל באים לעשות כיף לציבור שמאזין לנו. אבל הקטע הוא שכשאנחנו מעיינים בעיתונים של פעם, הוא באמת כמו שהבאת את הדוגמה מהכתבה של אותו מנחם גולן, שאיננו יודעים אם הוא הבמאי, אנחנו בהחלט רואים שהכל חוזר על עצמו. אז הנה למשל, אהרון פאפו. מי הוא אהרון פאפו? אהרון פאפו הוא עורך דין, ומבחינתי ודאי שיבדל לחיים ארוכים, עדיין כותב טורים מדי פעם במעריב, או לפחות כן. באתר של מעריב. פאפו היה כוכב בשנות ה-80, מכיוון שהוא ישב במליאת רשות השידור, והוא תמיד רצה להקים ועדת איזון. יש ידיעה על המערך, תהיה ידיעה על הליכוד, תהיה ידיעה על הליכוד, תהיה ידיעה על המערך. שלמה ניצן, אגב, באחד מקטעי היוטיוב, מסיבה למסיבה, מדבר עליו. אז פאפו כותב בחדשות, הטמטם השמאלני רועם שוב. אני שומע כבר את הרעם העמום של טופי הטמטם של השמאל הישראלי ומחנה יפי הנפש המכסים על המיני ציונות שלהם בעלי התאנה של ציונות שפויה כביכול. הרי הם נתנו לעצמם מן הערבים ייפוי כוח לטעון בשמם לזכות בכל עניין ולהרשיע את בני עמם היהודים. את שמה לב כמה הטיעון הזה קיים כן. כל השנים?
כן, מדהים.
זה קטע, מדהים. כאילו אנשים באים וכל הזמן אנחנו ניגשים לאותו אירוע. זאת אומרת, אותם טיעונים, אנשים טוענים את אותו הדבר.
אין חדש תחת השמש. אני רוצה, כמה שנקרא, ראש מדור חוויה של הפודקאסט הזה, ככה לתת לך איזה אייטם על אחד הכוכבים, שאני רק כשראיינתי אותו, גיליתי בארכיונים, כמה הוא היה כוכב על ונחשב באמת לא רק חתיך היסטרי, אלא לבאמת אחד הגברים הנחשקים ביותר בישראל, דליק ווליניץ. עכשיו, אני זוכרת אותו מדליק וטוליפ משמיניות באוויר, והוא מבחינתי היה אליל הילדות, אבל כשעשיתי כתבה על 40 שנה לזהו זה, ובאמת ראיינתי אותו, הוא היה מראשוני המגישים, אני נברתי בארכיון וגיליתי שהוא היה אליל פנות. עכשיו, דליק ווליניץ, בשלב מסוים, בשנות ה-80, התגרש מאשתו, כנראה אשתו הראשונה, ולא ידעו איך לשאול אותו, איך, מה קרה וזה, אז הנה, מדור בעולם הזה כמובן, תראה מה קורה. הייתי מוכרחה לשאול את כוכב הילדים, דליק ווליניץ, הוא כבר כוכב הילדים היה, כי זה היה באמצע שנות ה-80, זה היה אחרי שנות תהילתו כלירד המקומי, מה זה נקרא, מה עובר בימים אלה על טוליפ, הכלב המגיש איתו את שמיניות באוויר? דליקה משחקת בתפקיד מרכזי בסרט אות קין, הוא האליל של כל הילדים בשכונה שלי, של האמהות שלהם כמובן, ואני מודה שגם אני צופה באופן קבוע בתוכנית שמיניות באוויר, הנה מתוודא, שבה הוא מגלה דמות של סופרמן, יודע לעשות הכל, אז הוא ישאל אותו על יש לי הרגשה שטוליפ לא מרגיש נוח כמנחה טלוויזיה, איך הוא מסתדר עם הילדים, ובשביל מה אתה צריך אותו, אתה לא יכול להנחות לבד, ושאלת אותו אם הוא רוצה לבוא, וכשהוא הופיע בתוכנית הילדה העיוורת, הוא הפחיד אותה עד מוות, אבל, ואז מגיעים ככה לשאלה האחרונה, אני מוכרחה לשאול שאלה אישית על טוליפ, אני מקווה שהוא לא יתנגד, תגיד לי, איך הוא עובר את הגירושים שלך מאשתך? ואז דלי קונה לכתבת, הוא איבד אמון בנשים. וזה, יקירי, זאת העיתונות האמיתית. אז, וככה, ודתו לזה גם כותרת, דלי דבולינץ, טוליפ איבד את האמון בנשים. מכה מתחת לחגורה, אני חייבת לומר, אבל מאוד מאוד מתוחכם. מאוד מאוד מתוחכם.
טוב, אני נשאר בענייני החוויה. אני נשאר בענייני החוויה, כי היינו קודם, לקחתי אותנו למקום מאוד הגמומי של שמאל ימין, ואנחנו רוצים...
לקליל.
אני עדיין נשאר איתך בה, כי זה כל כך כיף לראות איך השפה נראתה פעם גם בענייני חוויה. אז השלושה ביוני, זה מועד הקלטת הפודקאסט הזה, 1984, אנחנו מקליטים אותו ב-2021, אבל הגיליון של חדשות הוא מ-1984. שימי לב, השער האחורי של חדשות, מדור הספורט. היום ב-4:30 באצטדיון רמת גן, הפועל לוד מול הפועל באר שבע בגמר הגביע, בואו להריע מגיע להם. זו כותרת חדשותית בעיתון שהיה פורץ דרך, כלומר גם הם ניסו להיות רומנטיים, כן?
כן.
בספורט, ואני אקרא לך את כותרת המשנה. הפועל לוד והפועל באר שבע תופענה היום לראשונה בתולדותיהן בגמר גביע המדינה. בחצי הגמר הוכיחו השתיים שהן ראויות למעמד. זה יחייב אותן היום לתצוגה דומה. פיו של שלום אביטן, חלוץ הפועל באר שבע, עבד בימים האחרונים שעות נוספות. מדיבורים הוא יצטרך לעבור למעשים, אך הוא לא יתייצב. שוער הפועל לוד יעקב בנודיס עם שפם. אז היו עם שפמים.
נכון,
עם שפמים.
נורא. יציב, זה חזר.
כן. יציב סמכותי ומשרה ביטחון, לא רק בגלל האימות ביניהם, יהיה כדאי לבוא לאצטדיון. ואם אני זוכר נכון, הפועל לא זכתה אז במשחק הזה בגביע. ויש לי עוד משהו בשבילך.
כן.
לא רק... טוב, נעזוב את הספורט כרגע, אבל יש מדור בישול של דליה פן לרנר. והיא מתייחסת לחזה אוף. עכשיו, חזה אוף באמת היום הוא דבר שאפשר לעשות איתו המון, מאסקלופ ועד שניצל. אבל תראי את הביקורת שלה עלינו הישראלים. 1984, אני חוזר. בצרפת, כותבת דליה פן לרנר, נחשב חזה אוף למעדן שטבחי המסעדות הטובות מתפארים בו. גם בסין ובאיטליה מתחרות המסעדות בתבשילי חזה אוף. רק בארץ מתייחסים אליו כאל שניצל מיובש, למרות ששניצל אמיתי עשוי מבשר עגל. זה הווינר שניצל.
כן.
במקרה שהוא לא שוויין שניצל. אתם יודעים מה זה שוויין, נכון? שוויין זה מה שלא קשר. במסעדות שמתיימרות לפנות לעניינים, לא ימצא החלק המכובד הזה של האוף. למה? אם כן, ביקורת על היעדר חזה אוף, ואני רואה היום חזה אוף בכל מקום. זה הבשר הזול יותר, בכל מוקפץ.
נכון, נכון. מטורף.
כן. ואני אומר לעצמי, וואו, איפה היינו אז? כשהיום באמת יש לה חזה אוף בכל מקום. זה, אני לא יודע אם זה החלק הכי זול, אבל זה החלק הכי פופולרי. אולי צדקת על יפל לרנר אז.
זה באמצע שנות ה-80 כזה.
כן, כן. היא למשל, הנה המתכונים שהיא מציעה. חזה אוף ברוטב לימון ויין. חזה אוף בפירורי פקן עם רוטב חרדל. וואו. חזה אוף ברוטב תפוחים ויין. טוב, היום זה המנות היותר נוחות, נכון? להזמנה במסעדה.
כן, אני גם חושבת שזאת הייתה תקופה שלא היו כל הקפואים. זאת אומרת, הייתה תקופת תפר כזאת, שבבית, אני זוכרת את אמא שלי שלא אהבה לבשל בכלל, ולא בישלה הרבה, בישלה, אבל לא הייתה פודי, מה שנקרא. לא היה את כל השניצל טבעול, או השניצל הרגיל, הקפוא, זאת אומרת, זה דברים שהיינו עושים לבד. וברגע שזה נכנס למטבח, אנחנו לא הפסקנו לאכול את הקפואים האלה. אז זה פתאום כאילו נראה לי...
תליונת, יש פה עוד... רגע, אני רוצה לחזור שנייה לכדורגל, כי את לא מבינה, הכל פשוט מתבלבל לי מול העיניים. שים לב למודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל. היא גם קשורה לנשיא המדינה. התאחדות לכדורגל בישראל. משחק מר גביע המדינה, במעמד כבוד נשיא המדינה מר חיים הרצוג, לדעתי, זה היה הגביע הראשון שלו. אם הוא נבחר באזור קיץ 83, נכון? אז זה בטח היה הגביע הראשון שלו. הפועל לוד מול הפועל באר שבע, יום ראשון, 3 ביוני, כאמור, 37 שנים לפני הקלטת מועד הפודקאסט הזה. שים לב לשעה, 4:30. 4:30 אחר הצהריים ביום ראשון. תגידי, מי הולך למשחק ב-4:30 ביום? אגב, אני בתור שדר רדיו, הלוואי וזה היה ב-4:30, כי היה לי את כל האחר הצהריים לעבוד למחר ולחזור בשעה נורמלית הביתה. אבל 4:30, זה לא שודר בשידור חי בטלוויזיה לדעתי, אם אני זוכר נכון. בכלל, הכל עבד פה הפוך. הכל עבד פה הפוך. הייתה יכולת, בוודאי אחרי אירוויזיון וביקור סעדת, הייתה יכולת לשדר דברים בחי. והיו אז כל מיני סיבות. אני אגב לא רוצה חלילה להוציא דיבה, אני לא יודע אם זה שודר או לא שודר, אבל אני קורא לפעמים בבלוג הנהדר של יואש של רואי, המנהל המיתולוגי של מחלקת הספורט של הערוץ הראשון, שמספר עד כמה המחלקה בערבית של יוסף בראל לא נתנה לו לשדר. והיו צריכים להחזיר את השידור, והקליטו חלק, ולא יצאו, וחלק מהטכנאים רצו ארוחת צהריים, וארוחת ערב, ואלוהים, אלוהים, היום, כמה טוב שיש ערוץ או ערוצי ספורט, לא נפגע, כן, שני הזכיינים, אצל אחד מהם את עובדת בשרשור, אז אני אומר, כמה טוב שיש היום ערוצי נישה, שבהם הפיד, כלומר השידור הנקי של המשחק, יכול להיפתח ב-4, ולהימשך עד 12 בלילה, ואנחנו רק נבכה על חפירות, כי פעם לא היה את זה, אנשים לא מבינים, לא היה את זה. לי אגב, החוויה של גמר הגביע של מכבי מול הפועל תל אביב אתמול, הייתה חוויה אחרת, שדווקא משבחת את העובדה שאנחנו תחנה שמשדרת אקטואליה, גלי צהל, מכיוון שיכולתי לעשות פליק פלק מתוך המגרש, וברגעים המתים של ההתמודדות לדבר על פוליטיקה ולהעלות את הכתב הפוליטי שלנו, אבל כן, באיזשהו שלב, בתוך הערכה, קיבלתי הוראה להחזיר את השידור לאולפן. עכשיו, לשמחתי ולמזלי, לא הפסדנו אף שער בשידור חי, וגם לא את שריקת הסיום להתמודדות. וגם אמיתי ברשת ב', אבל תחשבי, זה קשה לשדר כשאתה בתחנת חדשות, תחשבי אז על הערוץ הראשון שהיה לו גם את הערבים על הראש, את הטלוויזיה בערבית. וואו, אז 4:30, וחכי, החפירה לא מסתיימת, שימי לב, תליונת, באצטדיון רמת גן, קופות האצטדיון תיפתחנה בשעה 2:30, הפצת כרטיסים משרד רוקוקו, דיזינגוף 93 בתל אביב, ולחיילים בקצין העיר.
כן.
זהו, סיימתי.
רוקוקו, זה מסוג, זה מעלה לי בחיוך, כל מה שנשמעת לאן, רוקוקו, קסטל, משרדי הכרטיסים של פעם, קסם, פשוט קסם.
כן, כן, היום זה די מונופוליאני כזה, נכון?
תראה, כן, זה קצת מונופולי. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך, מה אומר לך השם הבא, את פארקר? האם יש לך איזה זיכרון מאת פארקר? אני פשוט נתקלתי במודעה את לאנשים שאוהבים על אתי פארקר, ואני הזכרתי בתקופה שאתי פארקר נכנסו לחיינו באמצע שנות ה-80, אני זוכרת שאימא שלי קיבלה פעם מהבוס שלה את באמת מארז שנראה כמו תכשיט, זה נראה ממש קופסת תכשיטים עם את פארקר, והייתה לעת מין דיו שהיה אפשר להחליף אותו, זאת אומרת, זה סוג של, כמו ציפורן קראו לזה, אני לא יודעת איך קוראים, מה המילה מדויקת. ואת פארקר זה משהו שהיה פעם, היום משהו שאפשר גם לקנות אותו ב-20 שקל, פעם היה שווה ביותר.
אז אני אגיד לך, אני, בכלל היה לי בלבול. אני כל הזמן חשבתי, וכשהייתי ילד, יודעת, הייתי בן, מה זה היה? 1990, הייתי בן 8-9 כזה. אז אני חשבתי שכשמדברים איתי על את פארקר, מדברים על את פיילוט. ולמה אני מתכוון? אם את זוכרת את התשדיר, סדרת התשדירים של אלכס אנסקי, מה לעשות? לעשות. ואז הוא ימעט, מקיש בשולחן, וכשאתה ילד אתה שם לב לכל הפרטים, ואני רציתי את כזה כמו שלו עכשיו, אצלו זה היה פשוט את פיילוט, מהפיילוטים שאנחנו עדיין כותבים איתם היום. ואני חשבתי שמדובר בעת פארקר, לא, ואז הבנתי שפארקר זה היוקרתי, זה שחותמים איתו על הסכמי שלום, נכון?
נכון.
אגב, את זוכרת את מה לעשות לעשות? זה היה פרסומת
בטח.
לישראליות, לטבעו, לסיידר הגליל, לכל מיני מפעלים ישראלים. לא היו פרסומות, צריך להסביר, לא היו פרסומות. ואז איך היו דוחפים פרסומות בדלת האחורית? חברות היו מתאגדות לאיזושהי התאחדות מסוימת, למען תעשיית האחת, שתיים, שלוש, ועושים את מה שנקרא תשדיר שירות.
נכון.
שכאילו לא למטרות רווח, אלא למטרות כן. ציוניות של עידוד רכישת כחול לבן או משהו.
אז מה לעשות?
לעשות.
לעשות. עידן, תענוג לשוחח איתך.
גם איתך,
יקירתי. בלי קשר לעובדה שאנחנו משוחחים בכל שעה נתונה ביום.
בדיוק. אז אנחנו ניפרד כאן, ונשוב בשבוע הבא, ואני מודה שהקוורבו עזר לי להיות עם עוצמה כזאת. בתוך השידור הזה, ואני מאחל לכך שבשבוע הבא תוכלי גם את ללגום. צריך
בהחלט,
להבין שטליה היא זו שמורידה אותי לתרבות השתייה, זה לא שאני באתי ככה מהבית.
כן, כן. אני המדרדרת הרשמית.
אז לסיום מילה מהחברים שלנו.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.